שלום, ערב טוב. זה כזה ערב טוב כפול, זה ערב טוב למי שבאולפן, ערב טוב למי שבבית, זה בסדר. טוב, חשבתי אולי נקרא את הסיפור הזה, סיפור פורסם בגמרא, וממנו קצת נתגלגל ביחד. אנו בריוני דעה ובשכנותו דרבי מאיר. היו לו רבי מאיר בשכונה בריונים. ואבו כמצער ולטובה. הוא עשו לו הרבה נזקים כנראה. עד כדי כך שכביקש רבי מאיר רחמים עליהם כי איך ידל ימותו. רוצה שימותו, די. אמרה לו ברורי אשתו, מה ידעתך? בגלל שבפסוק כתוב, איתם הוא חטאים מן הארץ. לא כתוב חוטאים. כתוב חטאים. כיוון דאיתם הוא חטאים, אז רשעים עוד אינם. אלא מה לעשות? תבקש רחמים עליהם שיחזרו בתשובה. אז הוא הקשיב לאשתו, עשה בשכל, ביקש רחמים עליהם וחזרו בתשובה. אז כנראה הם למדו אחרת את הפסוק. רבי מאיר הבין שאיתם הוא חוטאים מן הארץ, רשעים עוד אינם. זה פעמיים אותו משפט. לא יהיו חוטאים בארץ, לא יהיו רשעים. אז הוא ביקש שהרשעים נדפו, יעלו ישר לגן עדן. ברור גם למד אותו שצריך לקרוא אחרת את הפסוק. תמו חטאים מן הארץ, תבקש רק החטאים יבואו, אבל החוטאים יישארו, בגלל שאין חטאים כבר לא יהיו חוטאים, אז הכל יהיה בסדר. יש לזה המשך, אולי אם נספיק נגיע להמשך עוד מעט. הסיפור הזה אפשר מאוד מן הרבה דברים. אני חייבתי להתחיל לנסות לעסוק בסוגיה של איך מקבלים החלטות בעולם שהוא מורכב. כידוע העולם שלנו אולם מורכב מאוד. יש בה הרבה דברים שקשה לדון אותם רק בצד אחד. העולם הוא לא שחור ולבן. ואדם, בתוך המציאות המורכבת מהאפור הזה שבאמצע בין השחור ללבן, הוא צריך לקבל החלטות. והוא תועל לעצמו, איך הוא יקבל את ההחלטה הנכונה? בדוגמה שלנו, עומד רבי מאיר מול סוגיה מורכבת. רבי מאיר מבין שיש פה שני צדדים למטבע, הוא לא נולד אתמול. רבי מאיר יודע כל מה שאנחנו יודעים על אהבת ישראל ועל סגולת ישראל. האמת היא שאת המשפטים המפורסמים, שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, שמסוטטים בכל ספרי האחרונים וכו', מי שאמר את זה רבי מאיר. זאת אותו רבי מאיר שלנו, הוא יודע שהבריונים הללו הם במהותם הפנימית, הם ישראלים, ובוודאי יש בהם סגולה גדולה וכו'. זה לא שברורי ידע את זה ורבי מאיר פספס, רבי מאיר ידע את כל זה. והוא ידע שיש מושג כזה לחזור בתשובה, זה לא המציאו אחריו. הכל רבי מאיר ידע. אבל מצד שני, ביחד עם זה שרבי מאיר יכול ללמד עליהם זכות, ויכול לעסוק בהרצאות על אהבת ישראל, רבי מאיר, מצד שני רואה את גודל הנזק, כנראה שלא דובר על זה שהם עשו קצת רעש אחרי 11 בלילה. כנראה שדובר על נזק מהותי. ואני מעריך שרבי מאיר גם לא קיבל את ההחלטה בין רגע, זאת אומרת פעם אחת הם הפריעו לו וציירו אותו, אז הוא אמר יאללה שימות. רבי מאיר יושב על המדוכה זמן ארוך ומתלבט בטח מה לעשות. כל מה שברורי אמרה לו הוא בטח חשב גם לבד. ובכל זאת למרות שהוא ידע ללמד עליהם זכות, ולמרות שהוא ידע שהם יהודים, למרות שהוא ידע שיכול שהם יחזרו בתשובה ויצא ממשהו, הוא בסוף קיבל החלטה מהותית שעדיף שיפרדו מאיתנו האנשים הללו. ולפני קבלת ההחלטה, לסביב הסוגיה איך מקבלים החלטה, אני רוצה קצת לברר. אדם עומד בעולם שבו יש צדדים לכאן ולכאן, ההכרעה בכלל בכלל לא פשוטה. מה הדברים שיעזרו לו לסנן ולבנות נכון אצלו כדי בסוף לקבל החלטה בעולם מורכב? עולם מורכב זה פוגש אותנו כל יום. לא צריך להתפלל על מותם של רשעים כדי לקבל החלטה בעולם מורכב. עולם מורכב זה בו שאתה קם בבוקר ואתה מתלבט האם במצבך אתה יכול ללכת לעבודה או שהקורונה ועדיף שלא תלך לעבודה. הילד הוא השתעל ימינה או שמאלה, אני יכול לשלוח אותו או לא יכול לשלוח אותו? עולם מורכב זה בו ששני צדדים למטבע, שום דבר לא פשוט פה ברוך השם בעולם, מעניין פה. ואני עומד מול עצמי כל פעם, ונדרש לקבל החלטה, החלטות פשוטות, בדברים הכי הכי קטנים ובסיסיים בעולם, והחלטות גדולות בסוגיות היותר מכריעות אצלי. כששאלתי על מה מדברים, אז אמרו לי שר דבר או על אמונה או על חינוך או על זוגיות. אז חשבתי שכתוב שלימות המשיח, העולם יהיה מאוד מאוד פשוט. למשל, כתוב עתידה אישה שתלד בכל יום. אם אישה תלד בכל יום, אני לא יודע אם זה כפשוטו או לא עכשיו, אבל זה בטח מה להגיד שיהיו לנו הרבה ילדים בעזרת השם. אז אם ילד הרבה ילדים, אז אומר שהחינוך יהיה מאוד פשוט, כי איך לחנך את כולם? כנראה יהיה קל לחנך. זה גם אומר שהזוגיות תהיה מאוד פשוטה, כי כל כך הרבה ילדים בבית, גם הזוגיות לא יכול להיות שהיא תהיה מסובכת. ובימות המשיח גם האמונה תהיה מאוד מאוד פשוטה, הכל יהיה מאוד בסדר. כתוב שלימות המשיח אי אפשר לחזור בתשובה, כי זה לא חוכמה לחזור בתשובה כשהכל טוב. כולם יאמינו. אצלנו כל הנושאים מורכבים. החינוך בעולם שלנו מורכב, הזוגיות בעולם שלנו מורכבת, האמונה בעולם שלנו מורכבת, הכל שלנו מורכב. בכל זאת, צריכים להתקדם בחיים, צריכים להחלטות, צריך לברר עם עצמנו דברים. אז אולי נלך קצת בעקבות רבי מאיר וננסה להבין איך מקבלים החלטה. אני חושב יש שלושה דברים שמונעים מאדם לקבל נכון את ההחלטה. שלושה דברים פנימיים, אולי אחר כך נדבר גם על מפקרים חיצוניים. קודם כל שלושה דברים פנימיים גורמים לאדם לקבל החלטות לא טוב. אחד זה השכל שלו, שתיים זה הנפש שלו, ושלוש זה הגוף שלו. חלוקה ידועה שהאדם בנוי משלושה חלקים, שכל, נפש וגוף, כל אחד מהם מהווה כליס בפני קבלת ההחלטה הנכונה. וכדי שנצליח להתנקות, צריך ללמוד רגע ולברר לעצמנו את הדבר הזה. רק הערה, איך מחלקים את כוחות האדם, יש כמה שיטות, שמונה פרקים לרמב"ם נוקט חמישה חלקים, אבל אני חושב זו שיטה מאוד מקובלת לחלק את זה לשכל, נפש וגוף, זה גם מוכר הדבר הזה, יותר נוח להבין ככה. אולי נתחיל מלמטה מהגוף. בתוך הגוף, יכול למנות את כל הדברים שהגוף מתאבה אליהם. וברגע שהגוף שלי מתאבה לדברים, אז משהו אצלי מתערער ולא לא עומד בצורה מאוזנת. ברגע שהוא לא מאוזן, היכולת לקבל החלטה תהיה לא טובה. למשל, תאוות הגוף הכי בסיסית, אנחנו פוגשים אותה כל הזמן, זה תאוות האכילה. הגוף שלי רעב. הוא רעב דווקא לדברים לא בריאים. לא, ככה זה בעולם שלנו. חלק מהמורכבות, אז הדברים הטעימים הם בדרך כלל לא בריאים. והגוף הוא מתאבה. עכשיו אני צריך לקבל החלטה. לאכול או לא לאכול? זאת השאלה. סביר להניח שאם הגוף שלי מעורב יותר מדי, אז הסיכוי של ההחלטה לצאת לא טוב, יגזור. תאוות הגוף הן מבלבלות את האדם. אם הייתי מצליח להסיר את תאוות הגוף, למשל בדוגמה שלנו לא הייתי רעב בכלל, אז היה לי הרבה יותר סיכוי. אבל ברגע שהתאווה עומדת מול עיניי, הבלבול עומד מול עיניי, השאיפה הגופנית היא נוגדת את דרך הנורמלי, אז היכולת של לקבל את ההחלטה היא קצת מתשתשת. המהר"ל אומר ששלושת העבירות המפורסמות של גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, וכנגד השלושה חלקים הללו, שכל, נפש וגוף. אז גילוי עריות, אומר המהר"ל, זה עניין גופני, זה כנגד הגוף. אדם יש לו תאוות, זה מבלבל אותו. כמה בלבולים יש בעולם שלנו בגלל היצרים הללו. טוב, אז זה דבר פשוט, שהגוף מבלבל את האדם. על גבי הגוף, גם הנפש מבלבלת את האדם. נפש, בדרך כלל הכוונה, למכלול המידות והשאיפות שלי. לכל אדם יש מידות. והמידות אצלנו עדיין לא מתוקנות כמו שצריך. וברגע שיש לי מידה שהיא לא מתוקנת כמו שצריך, גם היא תפריע לי שאני ארצה עכשיו לקבל החלטה טובה. למשל, אדם עכשיו הוא עצבני. כשהוא עצבני והוא צריך לקבל החלטה, יש סיכוי טוב שההחלטה תצא לא טובה ואחרי זה הוא יצטער עליה. מתי הוא יצטער עליה? כשהוא יפסיק להיות עצבני. הוא עכשיו נוסע בכביש, הוא צריך להחליט אם לתת לנהג ההוא להידחף או לא, אם הוא עצמו ידחף או לא, הוא עצבני, לא יודע למה הוא עצבני עכשיו. יש סיכוי טוב שההחלטה שתצא כרגע היא גרועה. למה? כי הוא במצב נפשי לא טוב. הוא עצבני, הוא כועס, או יכול להיות גם מידות שהם לאו דווקא הרגע התעוררו, אלא מלוות אותי כל הזמן. למשל, אדם גאוותן. אדם גאוותן, הוא מקבל החלטה. עומדים מסביבו עוד אנשים, אומרים לו, תשמע, זה לא טוב מה שאמרת. עדיף לעשות אחרת. אם הוא היה מצליח לנקות רגע את הגאווה שלו, היה סיכוי מצוין שהוא היה מקשיב להם ויכול לקבל החלטה הרבה יותר טובה. אבל בגלל הגאווה, הוא לא יכול לחזור בו. אז זה לא משהו שיתעורר עכשיו, עכשיו מישהו יצבן אותו, עכשיו הוא שונא איזה מישהו, אז עכשיו יצא לו משהו לא טוב. זה פגם במידה שמלווה אותו לאורך זמן ארוך יותר. יש לו בעיה מהותית של גאווה, וכתוצאה מזה שהוא גאוותן, הוא לא יכול להגיד טעיתי, והוא לא יכול לחזור בו, והוא לא יכול לשנות, והוא לא יכול להקשיב לזולת, וכתוצאה מזה תצא החלטה רעה. זה פגם בנפש. ועל גבי זה, הקומה אולי הכי גבוהה באדם, השכל של האדם, המחשבה של האדם. האדם הוא חושב, לכאורה כשהוא חושב זה מצוין. אם הוא חושב, יש סיכוי שתצא החלטה טובה דווקא. בשביל זה צריך לוודא שהוא חושב לכיוון הנכון. אם הקבלנו קודם את הגילוי הריות לגוף, אז שפיכות הדמים היא הקבלה כנראה של הנפש, שפיכות הדמים היא לקחת את הנפש האחרת, אז ההקבלה של הטעויות השכליות זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? דרבה. מה זה עבודה זרה? אדם הוא טועה בדרך. זה יכול לנבוע גם מסעיפים יותר נמוכים, וזה גם יכול לנבוע משכל שעובד לא כמו שצריך. מה שמכוון את השכל, את המחשבה של האדם, היא נקודת מוצא לא טובה. וכתוצאה מזה הוא מגיע לתובנות לא מוצלחות. הנה, אריסטו אולי נחשב לגדול החכמים מאז מעולם בתרבות הכללית. שואל המלך בספר הכוזרי את החבר, אריסטו כזה חכם, והוא אומר הפוך ממך. אתה אומר שהעולם ברור, ואריסטו בחוכמתו עצומה הגיע למסקנה שהעולם קדמון. אף אחד מאיתנו לא מתקרב ל... נקודה הכי נמוכה של השכל של אריסטו. אבל לאריסטו היו נקודות מוצא מסוימות שהובילו אותו לקשר לוגי. הובילו אותו לתקלה. הובילו אותו למחשבות שלא טוב שהוא חשב אותן. שהשכל האדיר הזה טעה. דוגמאות הרבה יותר מצויות בימינו. הרבה פעמים אנשים משתמשים בשכל האדיר שלהם לעשות דברים רעים בעולם. הרבה מהשכלולים המשחיתים בעולם נוצרים בעזרת שכל. יש לך כזה שכל, לאן אתה לוקח אותו? זאת אומרת, כל כוחות הגוף שלנו, כוחות הנפש שלנו, כוחות השכל שלנו, זה דברים פלאים, זה אני, זה כל היכולות שלי להוציא את זה לפועל. כשהם פועלים לא טוב, כשהם לא מכווננים, הם יערסו את היכולת שלי לקבל החלטה טובה. אני חוזר רק לסיפור שקראנו, באמת שהגמרא רצתה להדגיש לנו את הדבר הזה. כשהגמרא אומרת שביקש רבי מאיר רחמים שהבריונים ימותו, היא מדגישה מילה. גם קו פה מלמטה, הקו זה לא בגמרא, אז אני אוספתי את הקו. אבל הגמרא אומרת ככה, ביקש רבי מאיר רחמים עליהם כדי שימותו. עליהם הוא ביקש רחמים? על עצמו הוא ביקש רחמים, לא? הם הרגו אותו, אבו כמצער אל טובה, מי היה מצטער פה? לא היה מצטער, הם סמכו. היה מאוד משעשע לזה, לפגוע ברבי מאיר כל הזמן ולשגע אותו, הם בטח סמכו מאוד. הוא הצטער. אז על מי הוא ביקש רחמים שימותו? בשביל מי הם ימותו? בשבילה? בשבילו? חלילה אפשר היה לקרוא את הסיפור הזה וזה מנגינה שרבי מאיר הוא הכניס את עצמו לסיפור. בגלל שלי זה לא נעים כל כך, אז אני הולך להחלטה שתהיה נעימה לי. היא לא החלטה אמיתית, רבי מאיר, התבלבלת אולי. לא, אומרת הגמרא חלילה. רבי מאיר לא דיפר על עצמו בכלל. הוא לא משהו בסוגיה הזאת. זה לא בא מהגאווה שלו, הם פוגעים בי, ברבי מאיר. לא, זה לא הייתה הסוגיה. השאלה היא, מה איתם? מה איתם? הם הרשעים הללו שמבזבזים את זמנם כאן בעולם, ובלציק לאנשים אחרים. כולל לגדול הדור. מה צריך להיות איתם? יותר טוב שימשיכו פה, או יותר טוב שילחו מפה? ביקש רחמים עליהם שימותו. רבי מאיר, הוא ניסה להגיע להחלטה ישרה, נקייה, לא עם המאוויים העצמיים שלו. האדם בא עם התפיסות שלו, זה לא טוב. יש בספר שופטים, ספר לא קל בכלל, הרבה סיפורים לא נעימים, יש משפט שחורז כמה פעמים, בעיקר בסוף הספר, בימים ההם אין מלך בישראל. וכשאין מלך בישראל, אז מה? איש הישר בעיניו יעשה. כמובן, הביטוי הזה הוא במובן שלילי. אין מלך, אין הנהגה, אין סדר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, בכוונה מה שהוא רוצה לרעה, אז הוא רוצח, הוא גונב, כולי וכולי. אבל תראו את הלשון של הפסוק. איש הישר בעיניו יעשה. אה, איזה יופי. היה בא אלינו מישהו ואומר, לעשות דברים ישרים או לעשות דברים לא ישרים? ברור שאתה עושה דברים ישרים. מצוין, אז מה הפסוק רוצה? איש הישר יעשה, איזה יופי. ישרים דרכי השם, אומר דוד המלך. איש הישר יעשה, איזה יופי. אתה לקרוא אחר את הפסוק, אז בניגון אחר. אמנם אין מלך בישראל, אבל ברוך השם, איש הישר יעשה. כן, בעיניו, יש פה עוד מילה אחת. ישר בעיני מי? ישר בעיניי, נו בסדר, מה, איך אדם יקבל החלטות? מה זאת אומרת? אלא מה אני אעשה? מה שלא ישר בעיניי? ודאי אני אעשה מה שישר בעיניי. מה אני אעשה מה שישר בעיני הזולת? אבל פה זה מודגש לשלילה. ואולי גם רמוז פה, אין מלך בישראל. ישרים דרכי השם. אבל כשאין מלך בישראל, אין הנהגה אלוהית, אין הקשבה לאלוהים, וכל אחד סולל את הדרך, אבל איך הוא סולל את הדרך? על פי עיניו. עיניים ולב, שני סרסורים לעבירה, אומרת הגמרא. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. איש הישר בעיניו יעשה, לא טוב. הבעיה המרכזית בכוחות הללו, זה כשאני נכנס לסיפור. אני כבר לא פועל על פי איזשהו סדר, ברורי, שכלי, מידותי, גופני. אני חי את חיי. ומה לעשות? הגוף שלי עכשיו רוצה לעשות עבירות, או רוצה להתאבות לדברים לא טובים, לא בריאים וכו'. הגוף? המידות שלי לא מתוקנות, זה ככה אני, מה לעשות? מי שבא עם מידות לא מתוקנות, אז הישר בעיניו זה רע מאוד. אז איש הישר בעיניו יעשה, ואנחנו פוגשים בספר שופטים סיפורים מזעזעים מהישר הזאת. זאת אומרת, אדם בא לקבל החלטה בעולם שהוא מורכב, עולם שהוא לא פשוט. החטא הקדמון, הבעיה המרכזית, השורש של כל הטעויות שלנו, בגלל שזה אנחנו שמים את עצמנו במרכז, מקבלים את ההחלטה לפי מה שנוח לי. ואז, אני גם כמובן מוצא לזה צידוקים שכליים פשוטים, ברור שהשכל איתי. יכול להסביר באופן מאוד מאוד מלומד ומנומק את ההחלטות הנפלאות שאני עכשיו הולך לקבל. וגם אני מרגיש מזה סיפוק בנפש, וכל הכוחות שלי אני מצליח לסדר אותם, שהכל יעבוד, לפי מה שנראה לי שאני צריך לקבל החלטה. וזה צריך לעבוד בדיוק הפוך. כל הכוחות צריכים עכשיו להתמקד סביב לא אני במרכז. סביב הקדוש ברוך הוא, סביב עולמו של הקדוש ברוך הוא. אם אדם רוצה לקבל החלטה נכונה, הוא קודם כל צריך להסיר את המפריעים, להזיז את מה שמפריע לו לקבל את ההחלטה הנכונה, להסיר את המונעים, את הבעייתיים, את כל הכוחות הללו שמובילים את האדם בדיוק למשבצת הלא נכונה. זה שיש לך שכל, ברוך השם, דבר נפלא. זה שיש לך מידות, כוחות נפשיים, רצונות, שאיפות, כוחות גופניים, זה דבר מצוין. אבל השאלה את מה הם משרתים? שאלה אם משרתים אותי, כל הכוחות הללו נועדים כדי שאני אהיה במרכז ואני אחיה טוב והכל בשבילי. ואז אפשר להשתמש בשכל לכל הדברים זעזעים. אפשר לבנות כוחות גוף עקומים וכו'. או שמה אני וכל כוחותיי ביחד מנסים לשרת, לשמש תכלית אמיתית, מגמתית. אז עוד לפני יעשה טוב, לפני ההחלטה הנכונה, קודם כל המון המון דברים מפריעים לי לקבל את ההחלטה הנכונה, כי פשוט אנחנו חיים בעולם שהוא עולם בעייתי. טוב, אולי נקרא פה, כבר יש פה דף זה, אז אולי נקרא רגע. תראה, הייתי שרים פה למטה. שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. והם התאוות החומריות, אשר אם יימשך אחריהן, מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. נמצא שהוא, האדם, מושם באמת בתוך מלחמה חזקה. כי כל ענייני העולם, תראו, זה לשון חריפה, תפילת ישרים בטח מאוד מדויק בלשון. כל ענייני העולם, בין לטוב ובין לרע, הנה הם ניסיונות לאדם. עוני מצד אחד, ואושר מצד אחד, כמו שאמר שלמה, שלווה מצד אחד, איסורים מצד אחד. האדם הוא חי בעולם כזה, שבו המורכבות היא חלק בילד אין במציאות. שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום כזה. העולם שלנו, עד שיגיע לימות המשיח, ואז כמו שאמרנו, כנראה הכל יתיישר ויהיה הרבה יותר נוח וקל ליישום. העולם הוא מורכב מאוד. ובעולם שמורכב מאוד, רבים השיבושים, בכל כוחות הגוף שהזכרנו, בכל כוחות האדם, שגורמים לאדם להיות מוסת מן הדרך הישרה, ומכיוון שכן, יש סיכוי לא רע בכלל שההחלטות שהוא מקבל, שלכאורה הן החלטות מבוססות שכל, שלכאורה הן החלטות מבוססות שאיפות ורצונות וכולי, הן יהיו דווקא החלטות לא טובות. זה הכל מפנימיותו של האדם. זה השכל שלו, זה הנפש שלו, זה כוחות הגוף שלו, זה כל הדברים הללו שהיו אמורים לשמש, לקדם, לבנות, ליצור, הם מביאים את האדם לכיוון הלא נכון. הוא נע בציר לא טוב. הוא לא שם לב לזה. הוא לא יכול אפילו לשנות את זה לפעמים. ברור שהוא כבר נכנס למהלך. וכל אלה זה מעכבים פנימיים לה. אבל יש גם מעכבים חיצוניים לאדם. תפילת ישרים בהמשך, שהוא מדבר על מה מפריע למידת הזהירות. למה האדם לא מצליח להיות זהיר בעולם? הוא מונה שלוש סיבות מרכזיות. אחד מהם זה החברה העולמית. אדם רוצה לקבל החלטה. אבל מה לעשות? הוא לא חי לבד בעולם. והעולם, יש בו כל מיני כיווני מחשבה, יש בו כל מיני שיטות, יש בו כל מיני נורמטיביות שהולכת ונבנית. הוא לא מצליח להתנתק מהדבר הזה. הוא לא מצליח לייצר כיוון מחשבה עצמי, כיוון מחשבה אישי, כיוון מחשבה אמיתי, שמבוסס על הטוב והתואר. כי הוא חי בתוך מציאות, כמו שאמרנו קודם, מורכבת, עם מלא מלא מערכות, מלא תאבות, מלא דברים שמשכים אותו למטה. אז הוא לא שם לב שבעצם זה כבר לא הוא העצמיות שלו. צריך איזה כוח מופלא כזה כדי להתנקות מכל ה... כשחשבתי על זה נזכרתי בסיפור, אז אני אשתף אתכם בסיפור כדי שישע אותי להיזכר בו. כשבצבא יש דבר כזה, מבדקים לפני קורס קצינים. כל מיני מבדקים, אחד המבדקים הוא פסיכולוגי. אז אחד השלבים שם, אז מביאים לך, יושב פסיכולוג, ומראה לך תמונות. אתה צריך להגיד מה אתה רואה בתמונה. זה דבר שמוכר בפסיכולוגיה, יש לזה כל מיני ביטויים וכולי, בסדר, יש לנו עוד מי למד פסיכולוגיה. אחד התמונות, עוד כמה שזיכרוני, כן, כבר פה כמה שנים, אבל כמה שזיכרוני, לא מתא אותי, הייתה של אדם שהוא עומד על החלון, איזה בניין גבוה, והחבר'ה בחוץ ידעו להגיד שאסור לך להגיד בפנים שנראה לך שהבן אדם הזה הולך להתאבד. כי אז ישר יגידו, אם אתה אומר שהולך להתאבד, כנראה שיש לך נטיות אובדניות. אז כל אחד היה נכנס, ואם יראו לו, היו כל מיני תמונות, אבל אם יראו לו את התמונה הזאת, הוא ידע להסביר סיפורי אלף לילה ולילה מה הבן אדם הזה רוצה לעשות. ככה החבר'ה אמרו בחוץ. היה שם בחור אחד, שהוא היה ישר כזה. אז הוא התיישב בפנים, והפסיכולוג מדפדף בתמונות, והגיע גם לתמונה הזאת. מראה לו את התמונה. מסתכל לבחור ומחייך. אומר לו, למה אתה מחייך? אומר לו, תראה, אני לא יודע, זה תמונה מוזרה, בדיוק אתם מביאים אותה פה, זה נראה לי שהוא הולך לקפוץ מהחלון עוד רגע. אז הפסיכולוג נהיה רציני כזה. אומר לו, באמת? ככה אתה חושב? לא, לא, כן? מה, אתה לא רואה? אומר לו, פסיכולוג, לא. אז הבן אדם היה שנון. אז הוא אומר לו, תראה, אם עכשיו תצא מהחדר, ותסתובב פה בבסיס, ופתאום מולך בקומה הרביעית, תראה בן אדם, עומד על החלון ככה, בזווית הזאת, מה תעשה? תגיד לעצמך, הכל בסדר? או שאתה תתחיל לצעוק, תזמין כוחו, לדבר איתו. כל אחד רואה שהולך להתאבד. אז איפה הוא שאב את העוז לעמוד ככה ולהסביר לפסיכולוג? אני לא יודע. אבל אדם אחר, רובנו, גם אני הקטן, היינו נכנסים לחדר, מסתכלים בתמונה, ויודעים מה להגיד, הוא לא, מה פתאום, הוא לא. וגם אחרי זה אנשים יודעים להסביר לך שברור שהם צודקים. הוא באמת לא מתכוון לקפוץ שם, זה סתם, זה נראה לך, הוא בדיוק מנקה את החלון מה... חפש שם, לעשות מצוות... שלח תשלח את האם, לא יודע. הרבה פעמים, המציאות החברתית, החיצונית, היא לא מאפשרת לנו להתנקות ולקבל את ההחלטה הישרה הפשוטה. הדבר הפשוט הישר, אני לא יכול להגיד אותו לפעמים. כי הוא לא בפוליטיקלי קורקט, כי הוא לא מתקבל על הדעת של האנשים. כשאני לא אומר אותו, בסוף אני גם לא חושב אותו. דברים שאני לא מעז להגיד, דברים שאני לא מעז לבטא, דברים שאני מנסה להתיישר, אני בסוף גם לא מצליח לחשוב אותם. ולא צריך לשמור על העצמאות הפשוטה שלי, אני נהפך להיות משהו אחר. היכולת שלי לקבל את ההחלטה הישרה, הנכונה, הפשוטה, האמיתית, היא מתנגשת בכל כוחות פנימיים, שלפעמים מושכים אותי הצידה, גם שבאנו מההתחלה. היא לפעמים גם מתנגשת בהפרעות חיצוניות, שעלולות להסיט אותי מהכיוון הנכון. נדרשת איזה אמת פנימית, איזה יושר גדול, איזה זיכוך אמיתי של האדם עם עצמו כדי לקבל את ההחלטות. יש מידות, אמרנו, שהן טבועות באדם, זה ייקח שנים לתקן אותם. ויש דברים שהם רגיעים עכשיו, עכשיו אתה כועס, אתה לא יכול לקבל את ההחלטה עכשיו. עכשיו אתה רעב מאוד, זמן גרוע מאוד לקבל החלטות בכל הקשור לדבר הזה. עכשיו אתה עייף מאוד. צריך מוח צלול, צריך סבלנות, צריך לחשוב על הדבר הזה. אני בטוח שרבי מאיר פה בסיפור, זה לא שהם עצבנו אותו בפעם ה-300, לא יודע כמה, ובאיזה רגע אחד כזה של כעס, הוא אמר, עכשיו אני מקבל את ההחלטה. עכשיו אני נמד להתפלל. מדובר פה על החלטה שקולה, על החלטה הגיונית, על החלטה אחרי מחשבה, על החלטה שהוא קיבל לא ברגע שהם יכעיסו אותו, לאחר שהוא התנקה מהם, אחרי שהוא נרגע מזה. אחרי שהוא התשתנף בתוך ביתו. וגם אז, כשהוא הצליח לנקות את כל המפרים, הוא דיבר עליהם. מה יהיה טוב להם? זה לא אני הנושא. זה לא מה יהיה טוב לי עכשיו. זה מה טוב באמת בעולם. מה שברוך הוא רוצה. וזה היה רבי מאיר עסוק. ביקש רחמים עליהם. בסדר? בסוף, אפשר גם לחלוק. יכול רבי מאיר בסוף להגיע למסקנה א', וברור אשתו להגיע למסקנה ב'. זה לא משנה אבל. זה שיש כמה דעות בעולם זה דבר פשוט. אבל אני צריך לראות שבדרך לקבלת ההחלטה הנכונה, שבדרך שעושה עם עצמי, אני מגיע לדבר הזה כשכוחותיי נקיים, כשכוחותיי מתוקנים, כשכוחותיי יכולים לקבל את ההכרעה הנכונה. טוב, את הדבר הזה צריך להאריך וגם להתקדם פה, אבל זה אולי נעשה לזה את השם בפעם הבאה. נעצור לעכשיו, ערב טוב.